ולסיים את העניין הזה של השינויים, ולסיים את זה בדיון בדוגמאות, אבל זה כמובן עקרונות שבאים לידי ביטוי דרך דוגמאות. אבל צריך לראות דוגמאות ככה מהעבר, במיוחד בנושא כזה שהוא קצת נפיץ, אז אפשר לראות שגם בעבר עשו דברים דומים ואף אחד לא נבהל מזה. יש לי משהו שפה, זה מה שאני משתמש פה, אני יכול לשלוח את זה, זה לגבי הדוגמאות. בשאלות הכלליות יותר, יש משהו אחד אולי. לא כל מה שאמרתי פה כתוב, אבל אם תרצה, תשלח לי מייל, אני אשלח לך שניים, נדמה לי שיש. אין טוב, באופן עקרוני, יש לנו בעצם מתח מסוים בסוגיה הזאת, וזה המתח הבסיסי שממנו יוצאים, בין דין כלשהו לבין הטעם של הדין. כי בעצם הצורך לשנות דין כלשהו נוצר מתי שבסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, הטעם שלו כבר לא שייך. השתנה משהו בנסיבות שבעצם צריך לשנות את הדין. וזה, המתח הזה קיים גם במישור דאורייתא וגם במישור דרבנן. ועל המתח הזה כבר דיברתי בפעם שעברה, ואני לא אחזור על זה כאן שוב, אבל אני רוצה להראות שזה קיים במקביל גם בדאורייתא וגם בדרבנן, להראות את ההבדלים ודוגמאות. במישור דאורייתא זה עולה בהקשרים של טעם הדקרא. כשיש הלכה מסוימת שאנחנו חושבים שהטעם של הלא שקום או בנסיבות כלשהן, השאלה אם אנחנו יכולים לשנות אותה או לא לנהוג על פיה או לפרש את ההלכה בהתאם. שם אגב לא מדובר, בדרך כלל לא מדובר במצב שבו במציאות משהו השתנה, אלא שבנסיבות מסוימות הטעם לא שייך. דוגמה, הגמרא מביאה את הפסוק לא תחבול בגד אלמנה. אנחנו לא אמורים לקחת משכון מהלוואה שנתנו לאלמנה. ואז עולה השאלה, מה קורה עם אלמנה עשירה? לכאורה, אלמנה הכוונה זה דוגמה לאישה ענייה, אישה במצב כלכלי לא טוב. אבל אם היא עשירה, אז למה לא לקחת משכון? זה פוגע בזכויותיו של המלווה. המלווה רוצה לוודא שבאמת הוא יקבל בחזרה את הכסף. הוא רוצה לקחת משכון. אז השאלה אם אפשר לקחת באלמנה עשירה. פה ברור שלא כל האלמנות פעם היו עניות ועכשיו נהיו עשירות. ציוט. אז זה נסיבות מסוימות שבהן מלכתחילה. הטעם של הדין הזה נראה לנו שהוא לא היה שייך. השאלה אם אנחנו יכולים לעשות חלוקות מן הסוג הזה, זאת מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אם דורשים טעם הדקרא או לא דורשים טעם הדקרא, אני מדבר גם על זה פעם. בכל אופן, ולהלכה אנחנו פסקים כמו רבי יהודה שלא דורשים טעם הדקרא. עכשיו, השאלה למה לא דורשים טעם הדקרא, אז יש כל מיני הסברים, אולי הזכרתי את זה פעם, יש כל מיני הסברים. הגישה הנפוצה היא שבגלל שאולי אנחנו טועים בטעם. יכול להיות שזה לא הטעם הנכון, לך תדע. זה נשמע לי נורא מוזר על פניו, בגלל שגם יכול להיות שאנחנו לא טועים בטעם. זה שאנחנו לא משנים את ההלכה, זה כן ללכת על בטוח. ואם אנחנו לא טועים בטעם, וכן צריך לשנות את ההלכה, אז אנחנו טועים כך או כך. אז בואו נלך על מה שסביר בעינינו. אם הסביר בעינינו, נגיד, לא תחבול בגד אלמנה. יש לנו שתי אפשרויות. יכול להיות שהטעם הוא באמת לא לפגוע באישה במצב כלכלי קשה. זה מה שנשמע לנו הגיוני במבט ראשון. אני לא, יכול להיות שיש פה איזשהו טעם אחר שזה לא הטעם הזה. אני לא מדבר על מצב שמי שאומר שאין טעמים בכלל. זה נשמע לי לא סביר בכלל. אבל אני אומר, יש טעם אחר. אנחנו לא יודעים מה הוא. בסדר, יש לי שתי אפשרויות שאני לא יודע להכריע ביניהן. אז מה אומרים לי? טוב, אז כיוון שאתה לא יודע, אז אל תשנה. למה? אולי כיוון שאני לא יודע, אז אני כן אשנה. למה לא לשנות? הוא במצב עדיף, וחובת הראייה היא על מי שכן רוצה לשנות. צריך לזכור שיש מחיר לכל אחד משני הצעדים, נכון? יש מחיר בגלל שאם אני אחבול בגד אלמנה, יכול להיות שאני פוגע באיסור התורה, בתורה יש לה איזשהו עניין להגן על כל אלמנה, לא דווקא ענייה. מצד שני, אם אני לא אחבול בגד אלמנה, אני פוגע בזכויותיו של המלווה, הוא רוצה לוודא שהוא יקבל את הכסף שלו בחזרה, ורוצה לקבל משכון על זה. אוקיי? אז בעצם יש פה מחיר לשני הכיוונים. יותר מזה, שאני שואל את עצמי, מה יותר הגיוני? שהטעם הוא מה שאני חושב עליו, שהוא טעם סביר, או שהטעם הוא טעם אחר? אני לא יודע, אבל זה הסביר בעיניי. אז אם אני צריך להחליט ואין לי שום מידע אחר, אז אני הייתי מאמר על זה שזה באמת הטעם. והשאלה, אולי יש טעם אחר, איכשהו תמיד נתפסת כמשהו שהוא חסין מפני מתקפות, שם אנחנו לא יכולים לטעות. מה זאת אומרת? אבל אם הטעם הוא נכון שבאמת אסור לפגוע רק באלמנה ענייה, אז מי שלא חובל בגד של אלמנה עשירה, הוא טועה. זה גם טעות. גם לשמור על ההלכה כפי שהיא, אם האמת היא שהיה צריך לשנות אותה, זו טעות. וזו טעות שיש לה מחיר גם, כמו שאמרתי קודם. לכן אני לא רואה את ההיגיון בלומר שאולי יש טעם אחר ולכן אנחנו לא יכולים לשנות.
אבל כשהערכה פסקה שלא דורשים את הערבי כבר, אז היא
לא חשבו, כבר אתם לא נשתמע עכשיו את הסוגיה. אני לא יודע למה ההלכה פסקה את זה, אני מנסה להבין. אתה להבין מה זה אומר? כן. לא מערער על ההלכה. זה ההלכה שנפסקה, אני מנסה להבין למה, מה ההיגיון בזה. אז יש כאלה שאומרים, כי אולי אני לא יודע את הטעמים הנסתרים. זה נשמע לי נימוק משונה. עכשיו, יותר מזה, הרמב״ם כותב, זה דיון בגמרא בסנהדרין, בדף כ"א, יש שם מחלוקת תנאים לגבי לא ירבה לו נשים ולרסור לבבו, המלך. אז הוא לא ירבה לו נשים, ולכאורה הנימוק הוא שלא ירסור לבבו. ואז עולה השאלה עוד פעם, האם דורשים טעם הדקה או לא, ושם רבי שמעון ורבי יהודה מחליפים תפקידים. כי מי שלא דורש טעם הדקה בדרך כלל, אומר בסדר, פה הטעם כתוב. אז מה הבעיה? פה הטעם, אני לא עושה ספקולציה, אולי זה הטעם. התורה עצמה אומרת מהו הטעם. אז פה דווקא רבי יהודה כן דורש טעם הדקה. ורבי שמעון שדורש טעם הדקה, לא יכול להיות שזה הטעם, כי הרי את הטעם לא צריך לכתוב, את זה אני דורש לבד. אם התורה כתבה משהו, כנראה שזה עוד ציווי. וזה לא טעם לאיסור הקודם, אלא זה עוד ציווי. ככה, אבל הרמב״ם כותב שיש שם הטעם השלישי. זה מתחיל באיזושהי כותרת, זה נראה כמו כותרת שהיא פתיח למחלוקת של רבי שמעון ורבי יהודה, אבל הרמב״ם טוען, זה לא פתיח, זה טעם השלישי. הוא פוסק כמוהו. הטעם השלישי הזה, תנא קמא, אומר שלא דורשים טעם הדקה גם במקום שהטעם כתוב במפורש. ככה הרמב״ם פוסק להלכה. הוא לא פוסק כרבי יהודה. הוא פוסק כמו טעם השלישי, בניגוד למה שאנשים חושבים. ומה זה אומר? למה לא דורשים טעם הדקה גם כשהטעם כתוב במפורש? אם הבעיה הייתה שאולי אני טועה ויכול להיות שהטעם הוא טעם אחר, אז שהטעם כתוב במפורש בתורה, אז אין חשש כזה, נכון? תורה עצמה כתבה את הטעם, אז מה הבעיה? זה לא ספקולציה פרשנית שלי. אלא רואים ברמב"ם שאיזשהו עניין עקרוני שלא דורשים טעם הדקה, לא בגלל החשש שמה אתה טועה, אולי זה טעם אחר ולא הטעם שאתה חושב. מה הרעיון בזה? יכול להיות שהרעיון בזה הוא שבמקום שבו יש דיסוננס בין מה שכתוב לבין הפרשנות התכליתית, כן, לבין הטעם שאתה מוצא בדבר, כנראה שאתה איתה. כי זה לא יכול להיות שאת צריכה בצורה לא מדויקת. וכיוון שכך, אז הולכים אחרי מה שכתוב בתורה, כי זה הניסוח המדויק. ולכן לא דורשים טעם הדקה גם כשהטעם כתוב במפורש. למה? כי גם אם הטעם כתוב במפורש, אם הטעם הזה מוביל אותי למסקנה אחרת מהלא ירבה לו נשים, כי כאביגיל, זה הנפקא מינה שגמרא מביאה, אישה צדיקה כאביגיל, אז אפשר להרבות. בסדר? כתוב לא ירבה לו נשים, לא כתוב, אין הסתייגויות. אחרי זה מביאים נימוק. אבל אם הנימוק הזה מוביל אותי למסקנה שלא מתאימה למה שכתוב, אז זה אומר שמשהו בנימוק לא הבנתי נכון, אפילו אם הוא כתוב. ואין
בעיה כזו?
זאת אומרת בעיה כזו?
ברמב"ם, אם הטעם שבקרא, הוא מסתבר.
לא מסתבר, אלא מתאים לנוסח האיסור. בעניין שמסתבר במובן הסברתי. והשאלה היא מה שיוצא מהטעם מתאים למה שיוצא מנוסח האיסור עצמו. אם הוא מתאים אז אין בעיה, לא, אם הוא מתאים אז אין בעיה, אז מה הבעיה? הרי אתה רוצה לדרוש טעם הדקה של הדבר, אתה רוצה לפרש לא כמו שכתוב באיסור, אלא ללכת לפי הטעם. אבל אם זה אותו דבר, אז אין דילמה. אז אני חושב שבאמת פה לגבי לא ירבה לאנשים ולא יסור לרבות, זו דוגמה טובה. כי הגמרא אומרת לא ירבה לאנשים אלא כאביגיל. אבל אם זה כאביגיל אז אפשר. יכול להיות שאנחנו פשוט לא הבנו נכון. גם אם הרבה לו נשים כאביגיל למסירות את לבבו. כי אם המלך מתעסק כל הזמן עם ההרמון שלו, גם אם אנשים כולן צדיקות תמימות, עדיין זה מסירת לבבו. לא, זה לא הדבר שבו אתה צריך להתעסק כל הזמן. ובדיוק בגלל זה, למרות שהטעם הוא נכון, לא בגלל שלא, לא, יש לנו ספקולציה שאולי יש איזשהו טעם אחר שלא הבנו. פה זה כתוב בתורה, ולא יסור לבבו. התורה עצמה אומרת מהו הטעם. אבל אם הבנו שמהטעם הזה יוצאת הלכה שלא מתאימה לניסוח של ההלכה בתורה עצמה, אז כנראה שלא הבנו נכון את הטעם, ולכן הולכים אחרי הניסוח בתורה, ולא בגלל שהחשש מטעות או משהו כזה. בכל אופן, מה שעומד מאחורי הדברים בעצם, בלי להיכנס כרגע לפרטי הסוגיה של דורשין על טעם הדקה, מה שעומד מאחורי הדברים בעצם זה הטענה הבאה, וזה ממש עולה שם בסוגיה בסנהדרין, לא אכנס לזה עכשיו. אבל מה הנקודה כשאנחנו משנים את ההלכה? אז זה בעצם אומר, אם נחזור לבגדי ים ולדוגמה שמלווה אותנו עם כאילו שינויים בהלכה, שמרנות מדרשית וכל מה שדיברתי בפעמים הקודמות. בעצם הטענה היא שהתורה בכלל לא אוסרת לקחת משכון מאלמנה. זה שכתוב לא תחבול בגד אלמנה זה רק דוגמה. מה שהתורה אוסרת זה לפגוע באנשים חלשים כלכלית. אלמנה זאת הייתה הדוגמה, זה לא משנה. אין איסור בכלל לחבול בגד אלמנה. אנחנו לא משנים את ההלכה. אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. אנחנו פשוט שמרנות מדרשית, נכון? מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו אומרים, לא כתוב לא תחבול בגד אלמנה, מה שכתוב זה אל תפגע באנשים שהם חלשים כלכלית, או חברתית, כלכלית, לא משנה. זה מה שכתוב. לא תחבול בגד אלמנה זה רק צורה פרקטית לבטא את זה. עכשיו, אם אני רואה את זה כך, ברור שכשאני פוגש באלמנה עשירה, אין בכלל דילמה. זה לא שהתורה אסרה ואני בא לשנות או לפרש, או... לא, התורה בכלל לא אסרה את זה. אלמנה זה רק היה דוגמה, התורה התכוונה, אל תפגע באנשים חלשים, אלמנה עשירה היא לא אישה חלשה, אז מה הבעיה? אז זה בכלל לא שינוי, זה בדיוק השאלה של שמרנות מדרשית, שאלה דיברנו כל הזמן עם הבגדי ים.
אלמנה נהיה גם
אסור. מה?
אלמנה
אסור. נכון, גם אלמנה נהיה אסור, זה נפקא מינה לכיוון ההפוך, בדיוק ככה. אז אלה שרוצים לדרוש טעם הדקרה, הם לא משנים את ההלכה, אלא הם פשוט אומרים, זאת לא ההלכה, ההלכה היא לא... לא לקחת משכון מאלמנה, אלא לא לפגוע באנשים חלשים, זה ההלכה. ועכשיו נראה, צריך לפגוע באנשים חלשים. מי שחלש והוא לא אלמנה, או אלמנה שהיא לא חלשה, זה הנפקא מינה.
אבל לא יכול להיות שהתורה אומרת, תחבול בגד אלמנה, היא אומרת, הקטגוריה של האלמנה, ברובה היא חלשה, ואתה אל תיכנס לפרט הספציפי. קטגורית היא אסור.
התפיסה המקובלת היא שזה לא פלוג, מה שנקרא. זאת לא פלוג. אם אמרו כבר הלכה, אז לא נכנסים לפרטים שהם חריגים.
אם כל הקטגוריה הייתה יוצאת מה...
ההנחה הפשוטה, לפחות אצל המפרשים הראשונים, האחרונים בעיקר, זה שלא פלוג זה תמיד הרבנן. התורה לא עושה לא פלוגים, התורה אומרת האמת. מה שהאמת זה האמת. יכול להיות שחכמים, במקום שהם חוששים לטעות, ואולי לא נפרש נכון ולא זה, אז הם יעשו את הלא פלוג. אבל ההנחה היא שהתורה לא עוסקת בגזרות כאלה או בסתימת פרצות, אלא היא אומרת מה באמת צריך לעשות, האמת הטהורה. וחכמים כבר הם דואגים לכל מיני פרצות ודברים כאלה. אז זה בעצם המתח שעומד מאחורי הדברים. השאלה היא מה שנאסר זה האיסור עצמו, או בעצם הטעם הוא האיסור. האיסור הוא לא האיסור, אלא הטעם הוא בעצם. נגיד, לא יקרא לאור הנר שם היתה. עברתי למישור את הרבנן עכשיו, לא משנה, רק בשביל הדוגמה. לא יקרא לאור הנר שם היתה. מה אסור? לקרוא לאור הנר? או שמה שאסור זה להימצא במצב שאולי תתה. לא משנה איזה מצב זה. יכול להיות שזה מצב שהוא בכלל לא קרא לאור הנר, אלא משהו אחר. לא משנה. אם אני אומר, לא יקרא לאור הנר שם היתה, האיסור, לא יקרא לאור הנר זה רק דוגמה. בעצם האיסור הוא להגיע למצב של שם היתה. זאת הבעיה. אז בסדר, עכשיו צריך לראות, אם יש חשש שם היתה, אין חשש שם היתה, זה בכלל לא קשור לקריאה לאור הנר, זה לא שינוי של ההלכה. ההלכה היא לא אוסרת לקרוא לאור הנר. כן, אותו דבר, זאת אומרת, השאלות האלה בעצם, האם האיסור הוא האיסור או האיסור הוא הטעם. היה מקום לקשור את זה...
רגע, אבל עוסקים שלא...
לא דורשים טעם הדקרה, ולכן אומרים שהאיסור הוא האיסור, ולא הטעם, נכון? ואם אתה דורש טעם הדקרה, אז אתה בעצם משנה את האיסור, וצריך להבין מתי ואם בכלל מותר לעשות את זה, נכון? אבל זאת זה מה שעומד מאחורי הדברים. רב שמעון סבר כנראה שהאיסור הוא בעצם הטעם, ולא האיסור עצמו. אנחנו נראה את זה כי ביחס לשינויי תקנות, מה שאני... דוגמאות, יש ראשונים שרוצים לומר שזה בדיוק הסיבה למה אנחנו משנים, כי האיסור הוא לא התקנה, אלא הטעם שלה. ולכן זה לא שינוי בכלל. צריך לה... היה מקום לקשור את זה, למרות שאני לא חושב שזה קשור, היה מקום לקשור את זה לשאלה מה בעצם מהותו של ציווי הלכתי. כי לא לפגוע באלמנה או בסדר, לא לפגוע באדם מסכן, בסדר, זאת סברה שכל אחד מבין, והיה מן הראוי לעשות את זה גם בלי שהתורה מצווה. במקום שבו התורה אומרת לי זה איסור הלכתי, איסור הלכתי פירושו שיש פה משהו מעבר לתוכן האמיתי של הציווי. עצם זה שיש ציווי. הזכרתי פעם, אני חושב, את המאמר של רבי נחמן וסרמן, שהוא במאמר על התשובה, בקובץ מאמרים שלו. ששם הוא מביא בשם הרמח"ל שבכל מצווה ובכל עבירה יש שני אספקטים. יש את האספקט של הציווי או המרי את הציווי, ויש את האספקט המהותי. למשל, מי שאוכל חזיר, אז הוא עשה שני דברים בעייתיים. דבר בעייתי אחד זה שהוא מרד נגד הציווי של התורה שאוסרת לאכול חזיר. והדבר השני זה שהוא אכל חזיר. זאת אומרת, התורה כשהיא אסרה לאכול חזיר, הייתה לזה איזושהי סיבה, יש איזושהי בעיה באכילת חזיר. אז כשהוא אכל את החזיר, הוא גם יצר את הבעיה הזאת, זאת הבעיה המהותית. וחוץ מזה, יש את זה שהוא לא ציית לציווי. עצם זה שהוא לא ציית לציווי, זה בעצמו. לכן הוא אומר, למשל נפקמינה, מה קורה מישהו שעשה את זה בשוגג? אם מישהו עבר עבירה בשוגג, אז אין את אי הציות לציווי, כי הוא לא ידע שיש ציווי, זה איסור בגברה, הציות לציווי. אבל את האיסור עצמו הוא עשה, הוא סוף סוף הוא אכל חזיר. ובאיסורי דרבנן, אז למשל יש את הנתיבות, הזכרתי את זה אני חושב, נתיבות בסימן ראשון המדלת, שהוא אומר שהאיסור דרבנן בשוגג בכלל לא צריך לעשות תשובה. למה? כי התפיסה שלו שאיסור דרבנן הוא במהותו רק איסור גברה, של ציות לחכמים. אין משהו מהותי, אם היה משהו מהותי זה היה דאורייתא. אבל אין פה בעיה אמיתית. החכמים מוסרים, גזרה, שמתגיע, סייג, כל מיני דברים כאלה, אבל זה כשלעצמו הוא לא מעשה בעייתי. אז אם עשיתי זה בשוגג, אז אין פה בעיה של ציות לחכמים, כי לא ידעתי שהם מצווים, הייתי שוגג. ואת הבעיה המהותית אין בכלל באיסורי דרבנן. אז לכן אין בעיה, לא צריך לעשות בכלל תשובה על איסור דרבנן בשוגג. אז זה כך טוען הנתיבות. עכשיו, אם באמת אני מבין שבכל מצווה ובכל עבירה יש את שני ההיבטים האלה, אז אולי היה מקום להבין שזה גם מה שעומד מאחורי השאלה של היחס בין האיסור לבין הטעם. איך אפשר לנתק את האיסור מהטעם שלו? הרי אם טעם האיסור הוא בגלל שאתה פוגע באישה חלשה, לא תחבול בגד אלמנה, אז בעצם האיסור הוא לא לחבול בגד אלמנה, האיסור הוא לפגוע באיש חלש. זה בעצם האיסור, לא משנה איך מנסחים את זה, אבל אני אומר לא, זה מהות האיסור. אבל יש את הציווי, הציווי הוא לא תחבול בגד אלמנה. והמתח הזה בין הציווי לבין הטעם, הוא בעצם בין שני האספקטים האלה של כל מצווה וכל, הציווי היה לא תחבול בגד אלמנה. נכון שהנימוק הוא כי אני לא רוצה לפגוע באדם חלש, אבל זה אומר רק שאם לא פגעתי באדם חלש, נגיד חבלתי בגד של אלמנה עשירה, אז אין פה את הבעיה המהותית שבגללה הצטווינו. אבל סוף סוף המראתי את פיו של הקדוש ברוך הוא. הוא אסר עליי לחבול בגד אלמנה. אז את ההיבט הזה יש פה. למה אני לא חושב שזה קשור? כי אם באמת אני חושב שהאיסור הוא הטעם, אז גם הציווי הוא על הטעם. כשברגע שאני מפרש את האיסור הזה כאיסור לפגוע באדם חלש, אז ההנחה כנראה שגם מה שהתורה מצווה זה רק לא לפגוע באדם חלש. לא שהתורה מצווה לא לפגוע באלמנה, והמהות זה שלא לפגוע באיש חלש. לא, לא. אם זה באמת המהות, אז למה לא להניח שזה גם תוכן הציווי? אז מאלה גם מימד הציווי יקר כאן, וזה קצת קשור למה שאתה שאלת קודם, אם הלא פלוג. האם יכול להיות פער בין מה שהתורה מצווה לבין מה שהיא באמת רוצה להשיג? כן, שזה בעצם אותה. פרשנות, מה שקוראים פרשנות תכליתית, מה שאת קוראת רוח החוק, הספירט אוף דה לאו, זה בעצם פרשנות תכליתית. מה החוק בא להשיג ולפי זה אני מפרש אותו.
האם יכול להיות בעיה עקרונית, שאם אני מפרש את הטעם של בגד אלמנה כלא לפגוע בחלש, ונניח זה לא היה ציווי, היה רק ציווי לא לפגוע בחלש. במקרה הזה אין בכלל גבולות להלכה הזאת, מה זה חלש? אבא וציר הקו, ברגע שאתה מצייר קו, ודאי קרוב לקו, תמיד תמצא יוצא דופן, ואז תמצא את המתח שאתה מדבר.
לא, עוד פעם, אז אתה חוזר ללא פלוג, עוד פעם השאלה, מה עושים עם היוצא דופן?
לא לגמרי,
לא בעיה שלא פלוג.
אני אומר שאין חלופה, אין חלופה לדבר הזה, לתת ציווי ספציפי, גם אם מאחורי זה יש עיקרון עקרוני, כי אחרת אתה יודע איפה לשים את הקו.
אוקיי, אבל עדיין,
עכשיו השאלה... לא עשית את הקו, אז זהו...
אבל עדיין השאלה היא מה לעשות במצב כזה עכשיו, שיש חריג. האם, להפך, לפי הנימוק שלך...
אם הסיבה היא התכלית של הציווי, אז ממילא גם לא עברתי את הציווי, אני אומר לא. כך גזר הקדוש ברוך הוא ששם תשים את הקו. ועל הציווי הזה אני עובר, גם אם הסיבה לציווי היא
ברוקה. אתה כן חוזר ללא פלוג, אתה בעצם אומר שלמרות שהמהות היא לא לחבוד בגד, לפגוע באדם חלש, אבל אחרי שהתורה ציוותה, כי הייתה צריכה לשים את הקו, אז היא אמרה, אלמנה, זה הקו. אוקיי, אבל עכשיו בעצם יוצא שזה ציווי פורמלי, כי בעצם במהות יש אלמנות עשירות, ויש אנשים מסכנים שהן לא אלמנות. אז מה עושים איתם? אז חזרנו לשאלת הלא פלוג עוד פעם. בסדר, זה בעצם אותו.
לא מדויק. רס"ג כשהוא מדבר על תרי"ג מצוות, הוא אומר שמצוות שכליות יכולנו להבין מעצמנו, אבל אז לא ידענו כמה זה גזל, אם נשבית פרוטה או לא שבית פרוטה. אז פה אתה יכול להגיד שזה מגדיר, כי לא לפגוע בחלש זה משהו כללי מדי.
כן, אבל...
תגיד את מי זה חלש,
מה זה פרוטה, כמה זה פרוטה. עכשיו אני שואל אותך, מה קורה עם אלמנה עשירה? זה גם נכנס לגדר הזה, זו אותה שעדיין השאלה קיימת. אתה אומר לי, אלמנה זה רמת מסכנות כזאת שבה...
למה יש צורך בציבורי? ברגע שזה משהו שאני יודע את הטעם.
לא, אני מבין את זה, רק אני אומר שעדיין מבחינת השאלה העקרונית שלנו פה, מה עושים עם חריגים? זה לא פותר את הבעיה. ושעדיין אני שואל, מה לעשות עכשיו עם אלמנה עשירה? הרי אלמנה עשירה, אם אתה אומר שאלמנה זה רמת המסכנות שממנה בעל אסור לפגוע, אלמנה עשירה היא לא שם.
בוא תיקח את הצד השני של המשוואה פה. מה זה פגיעה? נניח שאתה מקבל את הכלל הזה שלא לפגוע בחלש. אז מה לנו לפגוע? לא להגיד לבוקר טוב זה לפגוע?
בסדר, לא לקחת משכון כתוב.
בסדר, אוקיי. אז זה מגדיר מה זה הכלל.
אני מבין לגמרי.
אבל אם אתה עושה לזה אבסטרקציה לרמה של הכלל...
לא, אני מבין מה שאתה אומר. אני מבין ומקבל את מה שאתה אומר. אני אומר שמבחינת הבעיה שלנו זה לא פותר אותה. כי אנחנו מדברים על מצב שבו הטעם לא שייך, לא על מצב שהוא מעבר. אני לא שואל שאלה, מה קורה עם מישהו שהוא קצת פחות מסכן? אז אתה אומר, טוב, זה הקו שהתורה קבעה. אני שואל, מה קורה עם מישהו שלא מסכן? יש אלמנה שהיא לא מסכנה, היא עשירה גדולה. אלמנתו של הברון רוטשילד. מה אני עושה איתה?
אבל את אותו שיקול שאתה עושה, מה אם דורשים באמריקה, שזה שם ראש עושים פרשנות ודורשים, אתה יכול להגיד, רגע, אבל אם הטעם הוא כזה, אז גם פגיעה כזאת אני אעשה.
זה במקום שיש...
אתה מדבר על להתיר.
לא, זה במקום, אבל אתה מדבר במצב שיש רצף של רמות והתורה קובעת באיזה רמה מתחיל האיסור. עם מצב כזה אין לי שום בעיה. עכשיו אני לא שואל שאלה האם דורשים טעם הדקרה או לא, כי ברור, זה גם מתאים לטעם הדקרה. התורה אומרת, מרמה כזאת של מסכנות לא לוקחים, לא חובלים, לא לוקחים משכון. אבל אני שואל שאלה מה קורה מישהו שלא מסכנה, לא שהיא... זה השאלה הזאת עדיין בעינה.
אני העליתי את זה רק בגלל הפסילה שלך כביכול את הטענה של רב אסרמן.
לא פסלתי אותה בכלל.
זה לא נראה, לא משנה.
לא, אני רק אמרתי, זה לא קשור לשאלת הטעם הדקרה, לא אמרתי, אני לגמרי מזכיר את מה שרב אסרמן אמר. אני טוען שזה לא נראה לי שזה מה שעומד מאחורי השאלה של טעם הדקרה. הוא גם לא אומר את זה לגבי טעם הדקרה. אני חשבתי שאפשר אולי לקשור את זה לפה ונדמה לי אבל שלא. טוב, אז זה, עכשיו, בתקנות דרבנן, אותו דבר. גם שם אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, ככה לפחות מקובל, ככה רמב"ם פוסק. זאת אומרת, אנחנו לא מפרשים את התקנה פרשנות תכליתית. לא מפרשים את התקנה לפי טעמיה. זאת בדיוק אותו מנגנון כמו באיסור דאורייתא. רק שלגבי איסור דאורייתא זה דבר שמפורש בגמרא, מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, והלכה כרבי יהודה, או כמו אותו טענה שהזכרתי קודם. לגבי התקנות דרבנן, יש על זה איזשהם ביטויים בגמרא במסכת ביצה, אבל בסופו של דבר הפוסקים נחלקים בעניין הזה. זה לא דבר מוסכם לגמרי, וכאן בואו נתחיל קצת להיכנס לדברים עצמם. אז הרמב״ם אומר ככה, בהלכות ממרים, פרק ב', תחילת פרק ב'. בית דין הגדול שדרשו באחת מן המידות כפי מה שנראה ביניהם שהדין כך ודנו דין, ועמד אחריהם בית דין אחר ונראה לו טעם אחר לסתור אותו, הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו. שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אינך חייב ללכת אל האחר בית דין שבדורך.
זה דאורייתא.
כן, זה דאורייתא. למרות שדרשות זה לא בדיוק דאורייתא על פי הרמב"ם, אבל כן, זה באופן עקרוני מדבר על דיני דאורייתא. ראינו את זה כבר. ושם לא צריך שיהיה בית דין גדול בחוכמה ובמניין, אבל צריך שיהיה בית דין. כי דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. שאלה אם צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין או לא, זאת שאלה אחרת. הלכה ב', בית דין שגזרו גזרה או תקנו תקנה והניגו מנהג, ופשט הדבר בכל ישראל, ועמד אחריהם בית דין אחר וביקש לבטל דברים הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול, עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. זה דיני דרבנן. בדיני דרבנן צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין כדי לשנות. היה גדול בחוכמה אבל לא במניין, בניין אבל לא בחוכמה, אינו יכול לבטל דבריו. אפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או התקינו, אין האחרונים יכולים לבטל עד שיהיו גדולים מהם. אפילו אם יתבטל הטעם, אי אפשר לבטל את זה, בלי בית דין זה ודאי, אבל אפילו בבית דין זה להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין. יותר חמור מאשר הדאורייתא. בדאורייתא כל בית דין יכול לבטל בית דין קודם. באותה רמה, נגיד סנהדרין מול סנהדרין או משהו כזה, אבל הוא לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. אבל בדיני דרבנן, לא, רק אם הוא גדול בחוכמה ובמניין, ואפילו אם בטל הטעם.
אם זה יתפשט.
מה? אם זה יתפשט. זה התקנה שכבר, כן, שנקבעה. אם זה לא יתפשט, אז מראש לא חל. אז זה דיברנו פעם על המשמעות של ההתפשטות. אמרתי שצריך גוש פנקה מהרחוב שזה נכון. לא. טוב, סבבה. לא ניכנס לזה עכשיו. אז הטענה הזאת של הרמב״ם שאפילו אם בטל הטעם, הרייבד על המקום אומר, אמר אברהם איתור שוקי ירושלים בפירות קשי עלי, שהראשונים תקנו, ורבי יוחנן בן זכאי ביטלה אחרי החורבן, כן, לא עלו, לא הביאו ביקורים לירושלים, אז לא תשתו את שוקי ירושלים בפירות. ולכן רבי יוחנן בן זכאי ביטל את התקנה הזאת. אז הרייבד מקשה על הרמב״ם, רבי יוחנן בן זכאי ביטלה אחר החורבן מפני שנתבטל הטעם לראשונים, ולא היה גדול כראשונים. אז איך הרמב״ם אומר שאם בטל הטעם אי אפשר לשנות אם אתה לא גדול בחוכמה ובמניין? הנה יש לנו דוגמה מהגמרא. רבי יוחנן בן זכאי ביטל את הטעם, את התקנה של איתור שוקי ירושלים בפירות. וזה הרייבד הזה הוא רייבד משעשע במיוחד. בגלל ש... מה בעצם הוא מניח? בסדר, אז רבי נחמן, זה היה יותר גדול מהדורות הקודמים, מה השאלה?
לא, אבל זה גם לא הלכה, זה סתם, זה תמרורים,
מה שהוא מדבר. לא, למה? איתור שוקי ירושלים בפירות, זה הלכה, מה זאת אומרת? תקנו תקנה, לאתר את
זה. זה הלכה מוניציפלית, זה לא הלכה מהותית.
לא, לא, אף אחד לא חושב את זה ככה, זה גמרא, אין אף אחד מתקל. בכל אופן, אז מה הוא רוצה הרייבד? מה הבעיה? מאיפה אתה יודע שרבי נחמן מזכה היה יותר קטן מהקודמים? זה לא היה יותר גדול, ולכן הוא היה יכול לבטל. מה הקושי על הרמב״ם? הוא מניח כמובן מאליו. עכשיו, בן יוחנן בן זכאי היה יותר קטן, למה? הוא היה יותר מאוחר, יש ירידת הדורות, נכון? אז כל אחד שיותר מאוחר הוא כנראה יותר קטן, יש ירידת הדורות, לא? אבל אז תגידו לי איך יכול להיות מצב שבו יש בית דין מאוחר יותר שהוא גדול, שיכול לבטל את התקנה הקודמת, הרי בהגדרה אם הוא מאוחר יותר אז הוא יותר קטן.
דווקא כתוב שהוא היה קטן מכל המידים של...
כן, אבל לא יודע מי תיקן את התקנה שם, הלל הזקן דווקא, אני לא בטוח. לא נראה לי שבזה נתלו. אז מה פשר העניין הזה? הוא מניח את ירידת הדורות, הוא אומר, לא יכול להיות שיש מישהו מאוחר שיהיה יותר גדול, אז כיוון שכך, הנה, אז איך רבן יוחנן בן זכאי ביטל את התקנה? סימן שלא צריך להיות גדול. סימן שההנחה שלך לא נכונה, שתמיד מי שיותר מאוחר הוא יותר קטן. לא נכון. ובמיוחד שלפי ההנחה שלו, בעצם ההלכה הזאת שצריך בית דין גדול בחומה ובמניין התרוקנה מתוכן. כי תמיד בית דין המבטל הוא תמיד מאוחר לבית דין המתקן, נכון? בהגדרה. הוא לא יכול לבטל קדימה. עכשיו, אם הוא מאוחר ובהגדרה כל מי שמאוחר הוא קטן יותר, אז אף פעם אין מצב שבית דין יותר מאוחר יהיה יותר גדול ויכול לתקן את התקנה.
ולכן הוא לא מסכים
עם הרמב״ם. לא, אבל הדין הזה של בית דין גדול בחומה ובמניין זה גמרא. הוא לא מסכים עם הרמב״ם שאפילו מטל טעמה של התקנה אז צריך בית דין גדול בחומה ובמניין, וזה גמרא.
הוא יכול לבטל קדימה במתווה הגז. במתווה הגז הוא יכול לבטל קדימה.
אוקיי. טוב, לא ניכנס למוקש הזה עכשיו. אוקיי.
איך הרבה הוא אומר את זה בסוף?
מה?
איך אתה מבין את הרבה?
הרבה כנראה מניח, אני לא יודע. אני מניח את ירידת הדורות. אולי פה הייתה פה איזושהי הצעה שאולי באמת בגלל שכתוב במשנה בערבות שמשהו קטן שבכולם, לא יודע. במאירי, בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד בלי קשר כרגע לאיך הרייבד למד את ירידת הדורות, הרייבד טוען שאם בטל הטעם, אז לא צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין. לענייננו, לא חשוב כרגע איך הוא למד את ירידת הדורות, אבל הלכתית, הוא חולק על הרמב״ם. הוא אומר שאם בטל הטעם, אז לא צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין. אפשר לשנות את התקנה גם בבית דין שלא גדול בחוכמה ובמניין. במאירי, בריטבה, במאירי, בביצה ודעפי, גם כן אומרים כמו הרייבד, המאירי כותב כל דבר שנעשה במניין, רוצה לומר בקיבוץ חכמים, שנתחברו על דבר זה במעמד, אף על פי שכבר עברה אותה סיבה שעל ידה אסרו הוא, ועומדן הדעת, הם לא היו אוסרים את הדבר עכשיו, זה בדיוק הנקודה, גם הם הרי אם היו חיים עכשיו לא היו אוסרים, כי הטעם כבר לא קיים, אף על פי כן אי אפשר להתירה אלא במניין אחר, הן שכמותו, הן שפחות ממנו, כמו הרייבד, לא צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. אבל דבר שנעשה במניין ולא עברה אותה סיבה שנעשה הדבר על ידה ועכשיו רוצים לבטל אותו דבר, אין יכולים לבטלה אלא אם כן היו גדולים מאותו מניין שעשרו בחוכמה ובמניין. כמו הרייבד.
התוספות אומר בכמה מקומות, אני זוכר מים האחרונים, הם אומרים אין מלך תלמיד.
לא, זה כבר הדוגמאות. אני בינתיים לא נכנסתי בכלל לדוגמאות, אלא דיברתי על האפשרות העקרונית לבטל הלכות. לדוגמאות נגיע עוד מעט, כי המלך תלמיד, מים מגולים וכל מיני דברים כאלה, נגיע לזה. אז
האם יש להבחין בין המציאות שמשתנה והבסיס שהוא המצווה?
בדוגמאות שמובאות נראה שאין לך. בדרך כלל טעם הוא מציאות. השתנות הטעם פירושו שהשתנתה המציאות, למשל חרב הבית. אז כבר לא עולים לרגל וכבר לא צריך להתיר את שוקי ירושלים בפירות. אז זה שינוי במציאות. ועדיין זה נתפס כמשהו שאי אפשר לשנות את ההלכה.
המצווה של עלייה לרגל אין עוד, המצווה בטלה, נכון? המקור של הטעם הוא המצווה שלו. אבל יש...
אתה אומר פה זה לא רק המציאות, אלא גם...
שזה אני...
יש פה מקומות שרואים ששינוי מציאות בלבד. אני אראה דוגמאות עוד מעט, אז...
אני גם שרציתי לשאול, אם המציאות משתנה, הטעם מתבטל, אז זה באופן טבעי, אנשים פשוט מפסיקים לעשות את זה, ולא צריכים לבית דין להחליט.
לא, צריכים, כי ברגע שיש הלכה,
בית דין צריך להחליט. אז אין עוד קורבנות?
כן, לא שאין עוד קורבנות.
זה מעילת מתבטל, האנשים מפסיקים...
את הקורבנות לא צריכים לבטל, הקורבנות אין איפה להקריב. הם מבטלים את התקנה של לאתר את שוקי ירושלים. אנשים היו, זה כמו המטטה של הרבי מגור. את האנשים היו ממשיכים לאתר את שוקי ירושלים למרות שאף אחד כבר לא מגיע, בית המקדש חרב. כן, אתה מכיר את הסיפור על הרבי מגור עם המטטה. זה אותו דבר. הם בעצם ממשיכים לאתר את שוקי ירושלים בפירות, למרות שבעצם לא עלו לרגל, ככה לפחות תיאורטית. ובאים חכמים וביטלו את התקנה הזאת, לא צריך. לא את הקרבת הקורבנות עצמו.
מישהו שמחלק, אני חושב, אם הטעם הוא חלק מהתקנה.
אני אגיע לכל, אני מקווה. אוקיי? עוד הערה כללית, לפני שאנחנו נכנסים למכניזמים ספציפיים. יש בתוספות ראש, בבא מציע בדף צדיק, תוספות ראש מדבר על טעם הדקרה. הוא אומר, ואני חושב שזה לפי התפיסה שאולי הטעם לא ברור, לכן לא דורשים טעם הדקרה, אבל במקום שהטעם הוא ברור, אז כן דורשים טעם הדקרה. אם ברור שזה הטעם, אז כן. עוד פעם, זה נובע כנראה מהתפיסה שאומרת ש...
ברור בסברה, לא ב...
בסברה, כן, בסברה.
דוגמה?
מה? אני לא זוכר על איזה דוגמה הוא מדבר שם, אבל ככה הוא כותב שם. יש גם בתשובה של הראש, בכלל ב' בסימן ח', על דיני דרבנן, אז הוא אומר, זה לא שייך לדמותו לדבר שנעשה במניין, דאין לו יותר אלא על ידי בית דין הגדול ממנו בחוכמה ומניין. וכיוון שטעם האיסור ידוע, אם נתבטל הטעם, בטל האיסור ממילא. אני מדבר על דיני דרבנן. אותו דבר מה שהוא אומר על דיני דאורייתא בפירוש של הגמרא, או בפסקים שלו, הוא אומר פה בתשובה לגבי דיני דרבנן. ואז זה בעצם אומר, זה כבר שאלה מאוד גדולה, מתי הטעם הוא ברור? מה זה נקרא שהטעם הוא ברור? זה קשה להעביר קו. חכמים באותו מקום וזמן צריכים להחליט האם זה נקרא שהטעם הוא ברור או שהוא לא ברור. אבל זה פותח פתח שבעצם במידה רבה מרוקן קצת את ההלכה הזאת מתוכן. וזה מתקשר למה שאמרתי, שזה היה פעם שעברה או אחת לפניה, כשדיברתי על המשמעות של כללים בהלכה, עד כמה הולכים לפי הכללים. אז אמרתי שבהלכה יש זלזול בכללים וצריך להיזהר מכללים, אז גם הלא דרשינן טעם הדקרא וגם הבדי גדול בחוכמה ובמניין שלא הולכים גם עם בטל הטעם, הולכים לנמק, פשוט חורגים וזהו. אז הראש הזה אפילו כותב על השולחן איזה תת כלל שמסייג את הדבר הזה, שבמקום שהטעם הוא ברור אז כן אפשר.
הדבר שהוא בעצמו מכניס את הסיפור הזה של גדול ממנו בחוכמה ובמניין.
לגבי כשלא בטל הטעם.
שלא בטל הטעם, כשהטעם לא ברור.
לא. בסדר, זה אותו דבר. אם הטעם לא ברור, אז אתה לא יודע אם בטל הטעם. זה אותו העניין.
זה נשמע כאילו לא צריך אפילו בדין, הוא אומר, זה בטל מאליו.
כן, זה בטל מאליו. אין בית דין בכלל, בתקופת הראש הרי אין בית דין. זאת אומרת, בית דין הגדול. אז זה בעצם פותח פתח מאוד גדול, כמובן. יש הרבה מקומות שבהם יש... הטעם נראה לנו ברור, ויכול להיות שבמקומות האלה באמת אפשר... אפשר לשנות את ה... זה לא צריך אפילו דבר ש... לא צריך אפילו מניין אחר להתיר, או לא רק לא צריך גדול בחוכמה במניין. לא צריך לך בידים. זה בטל מאליו. ומה הרעיון מאחורי זה? מקום שבו הטעם הוא ברור, כנראה הראש מבין שמה שנאסר הוא הטעם, לא האיסור. הטעם נאסר, אבל במקום שאין את הטעם, אז האיסור לא קיים. לא יחבול בגד על מנה, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. אז מה שאסור זה להסיר את לבבו. במקום שזה לא מסיר את לבבו, אז האיסור לא קיים. כן. ודאורייתא אומר את זה בפסקים, ובדרבנן הוא אומר את זה פה בתשובה הזאת. עכשיו, אני מוסיף עוד כמה מכניזמים ודוגמאות כדי שנראה שהעסק הזה לא בלתי אפשרי גם בימינו. יש מצבים שבהם ההמשך של ההתנהגות על פי ההלכה הקיימת עושה נזק. לא שהוא חסר טעם. חסר טעם, זה אנחנו רוצים לשמור את המסגרת ההלכתית, אנחנו לא משנים. מה קורה כשעושה נזק?
אבונות.
מה? לא, אבונות זה משהו אחר, כי זה כבר בגמרא עצמה אפשר לה... כתוב שאפשר להקל, עדות עד אחד וכו'. אבל מה קורה כשזה עושה נזק? לפעמים אפילו, בימינו לפחות נדמה לי, שאפילו עצם השמירה על הדבר הזה שאין בו טעם עושה נזק. לבי שיש עוד נזק. זה עצמו איזשהו חילול השם, זאת אומרת, משהו, יש ביקורות מלגלגות על, על, על הדברים האלה, שזה בעצמו, אני חושב, איזשהו סוג של נזק לא פשוט. והביקורות האלה הם גם מבפנים, לא רק מבחוץ ומי שלא מחויב. אנשים מרגישים, כן, אם אנחנו מתקרבים לפסח עכשיו, אני לא יכול עם הקטניות הזה. הדבר הזה הוא נלעג ממש, זאת אומרת, פשוט כזאת שטות. וקשה, אז עכשיו, אתה יכול להגיד בסדר, אבל זה לא מזיק, אז אנחנו קצת אוכלים פחות דברים בפסח. אבל מה, הנזק הוא זה עצמו. שאתה מקיים שטויות, ואתה אומר, כי ככה עשו רבותינו, אבותינו, אני לא יודע בדיוק מה, אין לזה שום טעם וריח, ואתה עושה את זה, אז זה מחזק יחוך. זה פשוט, זה מביא, הופך את כל המערכת לבדיחה. וכשיש אחוזים משמעותיים של המערכת שנמצאים במצב הזה, זה דיברתי בפעם הקודמת, אז עוד יותר גרוע. אז זה כבר מעמיד בסימן שאלה את כל ההיגיון של המערכת הזאת. עד כמה המערכת הזאת בכלל הגיוני, הגיוני ללכת על פיה. במצבים כאלה, אני חושב שחכמים עושים את זה הרבה. במצבים כאלה משנים דברים למרות שזה לא עומד בקריטריונים שדיברתי עליהם קודם. למה? כי כל הקריטריונים שדיברתי עליהם קודם, ההיגיון בזה, אני חושב שהוא היגיון ברור. לא רק הצורך, זה הגנת הצורך, אבל יש גם הגנה לעצם העניין, זאת אומרת, הצידוק. שבמקום שבו כן, שכל הדין הזה שאמרו בגמרא ואחרי זה ברמב"ם, שלא משנים הלכה גם אם בטל טעמה, זה הכל נאמר בהלכות שינוי תקנות, נכון? אבל אם זה מביא לשינוי תקנות, הכוונה היא תקנה, כי לא צריך אותה כבר. אבל במקום שזה מביא לנזק, זה לא ביטוי של התקנה ההיא. חכמי הדור הזה מתקנים תקנה חדשה שמקפיאה את התקנה הקודמת. מותר להתקין תקנה על התורה, מותר? חכמים עושים את זה, תקנה דרבנן, נכון? תקנה דרבנן פירושו שחכמים מקפיאים דין תורה או עושים איזשהו תוספת לדין תורה כלשהי, מה שהתורה עצמה לא אומרת. בסדר? לפעמים זה נגד התורה, לא לתקוע בשופר בראש שנה שחל בשבת, כן? כל מיני דברים כאלה, זה מקפיאים. אז מה, אז להקפיא את דין תורה אפשר ולהקפיא את דין דרבנן אי אפשר? פה אנחנו לא מבטלים את הדין, אנחנו מקפיאים אותו, עושים תקנה דרבנן דרבנן. אנחנו עושים תקנה שבימינו אנחנו לא מקיימים את התקנה הראשונה. אנחנו לא מבטלים, כי אנחנו לא גדולים בחוכמה ובמניין. אבל כיוון שזה מביא לנזק, זה תפקידם של חכמים. שכשמשהו יוצר נזק, הם מתערבים ועושים תקנה, נכון? הטענה שלי זה שאפשר לעשות תקנה לא רק על דיני דאורייתא, אפשר לעשות תקנה גם על דיני דרבנן. עכשיו בואו נביא לכם איזה ראיה מהרמב״ם. אותו רמב״ם באותו מקום, הלכה אחת אחרי. קראתי את הלכה א' ב', זאת הלכה ד'. ויש לבית דין, אומר דבר נורא משונה, ויש לבית דין לעקור אף דברים אילו לפי שעה. אותם תקנות שאי אפשר, אם אתה לא בית דין גדול, אפשר לעקור לפי שעה. אף על פי שהוא קטן מן הראשונים. שלא יהיו גזרות אלו חמורים מדברי תורה עצמה. ממש מה שאמרתי עכשיו, הוא חזה ברוח קודשו. שדברי תורה יש לכל בית דין לעוקרו רעת שעה. נכון? כיצד? בית דין שראו לחזק הדת ולעשות סייג, כדי שלא יעברו העם על דברי תורה, מקים ועונשים שלא כדין. אבל אין קובעין הדבר לדורות ואומרים שההלכה כך הוא. וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה, כמו תקיעת שופר, כן? או לעבור על מצוות לא תעשה כדי להחזיר רבים לדת, או להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים, עושים לפי מה שצריכה השעה. כשם שהרופא חותך לידו או רגלו של זה, כדי שיחיה כולו. כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על קצת מצוות לפי שעה, כדי שיתקיימו, כדרך שאמרו חכמים הראשונים, חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה. כן, פרק ב' הלכה ד'. עכשיו, זה נורא משונה, הנימוק שלו משונה. כי הרי הוא עצמו קבע בהלכה א' ב' שדיני דרבנן באמת יותר חמורים מדין תורה. כי הרי דיני דרבנן הוא דורל בית דין גדול בחוכמה ובמניין כדי לשנות אותם. ובדין תורה, כל בית דין בכל דור יכול לשנות את מה שקבוע. בית דין הקודם לא צריך שיהיה גדול בחוכמה ובמניין. אז אתה עצמך אומר שדיני דרבנן יותר קשה לשנות מאשר דיני דאורייתא. אז ופה הוא אומר, זה קל וחומר, אם חכמים יכולים לתקן על דין תורה, אז בטח שיכולו לתקן על דין דרבנן. אני חושב שמשהו מתכוון לומר, שבאמת, כשאתה מדבר על לבטל את הדין או לשנות את הדין, אז אנחנו נחבו בדבריהם יותר משל תורה, ולא מבטלים את הדין דרבנן, אלא אם כן את הבית דין גדול בחוכמה ובמניין. כבר הסברתי פעם, אני חושב את הרעיון הזה, כשלמדנו את ההלכות האלה, שכשאתה חולק על בית דין שקבע תקנה, אתה חולק על הבית דין שקבע את התקנה. בשביל לחלוק עליהם אתה צריך להיות גדול, גדול מהם, חוכמה ובמניין. אבל אם אתה משנה הלכה שהם פרשו בתורה, אתה לא יוצא נגד הסמכות שלהם. אתה טוען שהתורה לא אומרת את זה, אלא אומרת משהו אחר. אז אתה לא חולק עליהם, אלא אתה טוען שאתה פרשת את זה. הפרשנות הרלוונטית לדור הזה זה הבית דין של הדור הזה. וזה מה שהתורה אומרת, לכן לא צריך. בית דין גדול בחוכמה ובמניין, זה אפילו לא החמירו חכמים בדין, אפילו לא עשו חכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה, אלא במהות הדברים זה באמת ככה. עכשיו פה הרמב״ם לא מדבר על זה. גם הרמב״ם מדגיש, ויש לבית דין לעקור אף דברים אלו לפי שעה. למה זה לפי שעה? לשנות. לא. הוא מדבר על לתקן תקנה שמקפיאה את התקנה הראשונה.
ולכן זה לפי שעה.
בדיוק, לכן זה לפי שעה. וכשמתקנים תקנה להקפיא את התקנה הראשונה, אם אפשר לתקן תקנה לבטל דין תורה, אז אי אפשר לתקן תקנה לבטל דין דרבנן. רק נכון, תמיד, גם תקנת הרבנן שמבטל את דין תורה זה תמיד לפי שעה. רק אין דבר יותר נצחי כמובן מהזמני, כידוע, אבל כל התקנות הרבנן שתקנו הם בעצם היו אמורות להיות לפי שעה, כן, לא לתקוע בשופר בראש שם שחל בשבת, זה היה אמור להיות לפי שעה. חכמים לא יכולים לעשות את זה לדורות, לכאורה, ככה, ככה, בעצם זה מה שהוא אומר. אבל כל עוד לא ביטלו את זה, זה נשאר, זה לפי שעה, במובן הזה שכל בית דין יכול לבטל. ואני לא יודע אם אני אספיק להגיע לזה כבר, אבל יש מקומות שבהם רואים בראשונים שאם יש תקנה שביטלה דין תורה, לא כל תקנה היא כזאת, קישוט ירושלים בפירות, זה לא מבטל כלום, קשט את ירושלים. אבל יש תקנות שמבטלות את דין תורה, כמו התקיעת שופר למשל ועוד, אז במקומות כאלה כן אפשר להחזיר חזרה את דין תורה. כי בעצם התקנה הראשונה הייתה עקירה לפי שעה של דין תורה, כל עוד היה נדרש. אבל כשבית דין רואה עכשיו שזה לא נדרש, הוא לא עוקר את התקנה הראשונה, הוא אומר, אוקיי, היא הגיעה עד כאן, חזרנו לדין תורה, אנחנו חוזרים לדין תורה, אני לא עושה משהו משלי. אז יש ראשונים שאומרים שמצב כזה גם אפשר. אז תקנות שעוקרות דין תורה זה עוד סעיף שבו אפשר לשנות דברים גם בית דין גדול בחומה ובמניין. אז לכן אני אומר שיש הרבה פעמים מצב, ואני חושב שזה דבר פשוט, למרות שזה נראה התחכמות טכנית, שיש הבדל בין כשאני בא לבטל את התקנה הראשונה, לבין מצב שאני בא להתקין תקנה בקומה ב' שמקפיאה את התקנה הזאת בינתיים, כל עוד הנסיבות הן כפי שאני רואה, אני מקפיא אותה. זו תקנה דרבנן בקומה ב'. ואני חושב שזה דבר פשוט שבית דין יכול לעשות את זה בכל מקום, זה תפקידו. הוא יכול לעקור דין תורה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה כשהוא רואה שהשעה צריכה, כי חלל עליו שבת אחת, נשמור שבתות הרבה. אז גם את ההלכה, הרי הבית דין שמתקן תקנה עובר על ההלכה דאורייתא, נכון? אז על ההלכה הזאת שלא משנים את ההלכה, אלא אם כן אתה גדול בחוכמה ומניין, אי אפשר לעבור. כלומר, להלכה הזאת זה לעבור, אני יכול לעבור, נכון? במקום שהשעה צריכה. אותה הלכה שאומרת, נגיד שאני בית דין לא גדול בחוכמה ומניין. אבל אני רואה שהשעה צריכה, יש נזק כלשהו, וצריך לבטל את התקנה הראשונה. בסדר? אי אפשר, יש דין שאסור לבטל את התקנה הראשונה. ואת הדין הזה עצמו, אסור לבטל כשהשעה צריכה?
תלוי, אם הוא תקנה תובדן, אסור.
למה? כשהשעה צריכה, אז אפשר, למה לא? אתה מניח אותו עצמו. הוא עצמו אומר שאם לתקנה דבר, אבל אני אומר, את הדין הזה בעצמו אני יכול לבטל. זה כמו כשהכנסת קובעת שחוק מסוים אפשר לבטל אותו ברוב מיוחס. כן? עכשיו בא הדור הבא, ורוצה לבטל את החוק הזה, אבל אין לו רוב מיוחס, יש לו רוב רגיל. מה הוא עושה? הוא מבטל את הפסקה שאומרת שצריך רוב מיוחס.
אבל צריך לעשות הבחנה בין ההלכות הפרוצדורליות,
כן.
כאילו המת ההלכה,
כן, כן.
וההלכות, ואתה לא עושה את ההבחנה.
לא, אני לא עושה את ההבחנה, זה בכוונה, אני, עד עכשיו עשיתי אותה. עכשיו אני אומר, רגע, מי אמר? הלכה פרוצדורלית, גם היא הלכה. וכשהשעה צריכה, יכול להיות שגם אותה אפשר לבטל, כמו כל הלכה אחרת. הרב קוק כותב בספר לנבוכי הדור, שאת הדין שלא דורשים טעם הדקרה, ואת הדין שצריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין, גם אותו אפשר לבטל בבית דין. זה גם דין. זה דין ככל דין אחר. אם בית דין יכול לבטל דין אחר, אז הוא לא יכול לבטל הלכות פרוצדורליות. זה אותו דבר. למה לא? אני אומר עוד פעם,
זה לא... תושיט על הכל, זה לא פסק דין. זה לא גזירה.
לא, זה דין דאורייתא.
זה דין, אבל זה פשרם של התורה.
בסדר, אבל זה עיקרון הלכתי. לא דורשים טעם הדקרה, אין פה שאסור לך לפרש את התורה. כל פרשני התורה עוברים על הדין הזה לפי זה. זה עיקרון בהלכה, אסור לך לפסוק הלכה לפי פרשנות תכליתית. אז זה פסיקה מתה הלכתית, זאת אומרת, זה עוסק בפסיקת הלכה.
יש
עת לעשות. מה?
עת
לעשות השם פירותו יותר, זו דוגמה לזה, כן?
דוגמה.
נכון?
שרבילו לנשיא הלכת.
נכון. למה? כי במקום שהשעה צריכה, זה תפקידו של בית דין באותו דור. בית דין באותו דור יכול לעבור על הכל אם הוא רואה שהשעה צריכה. יכול לבטל יותר מזה, בית דין, הרמב״ם בתמים דעים, הרייבד בתמים דעים כותב, ובתוספותים בכמה מקומות יש, אנחנו יודעים שרחמים לא יכולים לעקור דבר מתורה בקומסה, רק בשבע אל תעשה. מקום שהשעה צריכה עושים גם בקומסה. כמה ראשונים כותבים את זה?
השאלה, אתה מניח פה, אתה אומר את זה בקריצה, שאין דבר יותר קבוע מזמני, שהוראת שעה בעצם יכולה להיות, הדוגמאות של הוראת שעה בדרך כלל הן מאוד נקודתיות, כן? זה יאו גר הכרמל.
אוקיי.
זה הטיפוס של הוראת שעה.
לא, קח את הביטולים, לא נביאים, קח את הפסיקות של חכמים. לתקוע בשופר בראש שנה שחל בשבת, מה זה? עד היום אנחנו לא תוכלים. מה זה? לא מוגדר כהוראת שעה. כל תקנה שעוקרת דין תורה היא הוראת שעה לפי הרמב״ם הזה. כי אתה לא יכול לבטל את דין תורה, זה בעל תגרה. אז מה שאתה עושה, אתה מקפיא את ההוראה ההלכות. בסדר, אבל כל עוד השעה צריכה, במקום שבו התבטל הטעם, אז אנחנו חוזרים לדין תורה. התורה ציוותה כן לתקוע בשופר.
אבל אז אתה רוצה להפעיל את זה, נניח, התחלת מהסיפור של קטניות. קטניות זה לא מפעיל לא את זה ולא את זה. אתה כן,
לא, קטניות,
לכאורה אתה בהלכה ב', לא בהלכה ד', בקטניות.
למה? אני יכול לבטל את הקטניות לפי שעה. כי אין לי חמץ בתוך זה. אולי כשיהיה תקופה...
זה לפי שעה...
אז מה? אבל אני מבטל את זה נכון לעכשיו. זאת המציאות שלי. יבואו חכמי הדורות הבאים ויחליטו אם אצלהם זה כן או לא. זה המשמעות של לפי שעה. אתה רוצה לקבוע זמן קצור. אגב, גם כשקובעים זמן קצור, אז כתוב בגמרא, מחלוקות וראשונים וזה, שזה לא עוזר. צריך עדיין ביטול של בית דין כדי לבטל את התקנה. אפילו כשקבעו מראש זמן בתקנה. כן, דרבנו גרשון, זה על הלכוי. עכשיו, בקטניות זה עוד משהו, אני אביא עוד דוגמה, הזכרת את זה. בקטניות זה עוד משהו. בקטניות, מי אמר שזה בכלל משהו שצריך לבטל? יש בכמה מקומות בגמרא רואים ובראשונים, נגיד, אני לא יודע מה...
שזה לא נפץ בכל ישראל.
יש, לא, לא, מעבר לזה. אלא, נגיד, אנחנו עוברים את הכביש במעבר חצייה. אוקיי, כך צריך, אחרת זה מסוכן וכו'. זה החוק, חוקי התעבורה, אוקיי? עכשיו, ביטלו את חוקי התעבורה, אין כבר מכוניות, אנחנו עם מטוסים. בסדר? אז עכשיו השאלה אם אנחנו צריכים להמשיך לעבור במעבר חצייה. עד שלא יבטלו איזה בית דין גדול בחוכמה ובמניין. אז זאת אומרת, תלוי. אם החוק אמר לעבור במעברי חצייה, אז אולי כן. האם אנחנו פשוט עברנו במעברי חצייה? כי אחרת היה מסוכן. בסדר, הסתלקה הסכנה, אז גמרנו. אני לוקח כל בוקר תרופה, כי יש פה איזה מחלה באזור, לא יודע מה, אז אמרו לי, תיקח תרופה כדי להתרפא מהמחלה הזאת. בסדר, נגמר, זהו, הלך הנגיף, נגמר, המחלה עברה. עכשיו אני צריך להמשיך לקחת את התרופה הזאת כל החיים, כי בטל הטעם, לא בטלה התקנה. לא הייתה פה תקנה, אני פשוט הגבתי למציאות כלשהי, נזהרתי ממנה, נגמרה המציאות, גמרנו. מה קורה בקטניות? בקטניות, מי אמר שבכלל הייתה תקנה? זה מופרך. לא הייתה תקנה, ולא היה מנהג, ולא היה כלום. מה קרה? בתוך האורל שלהם, או הקטניות שלהם, התערבב חיטה. היה שם חשש לחמץ. אז מה הם אמרו? אנחנו נזהרים מזה, אנחנו לא רוצים לאכול את זה, כי לך תדע, יכול להיות שיש שם חמץ. זה לא הייתה תקנה שאסרו קטניות. אלא פשוט במציאות היה חמץ בתוך הקטניות, אז נזהרו לא לאכול את זה כדי שלא יהיה חמץ. אצלנו אין חמץ. אז עכשיו מה, צריך לבטל את התקנה? זה נקרא לבטל תקנה כי בטל טעמה? לא הייתה תקנה בכלל, זה כמו המחלה הזאת שעברה ולא צריך לתת את התרופה. אם חכמים באותו דור היו מתאספים והיו אומרים בגלל הבעיה הזאת, אנחנו אוסרים את קטניות, נקודה. זה היה תקנה. ועכשיו היינו צריכים לדון בזה בדיני ביטול תקנות. אבל לא, זה העם נהג בזה בגלל שהיה חשש לחמץ, אז הם נזהרו. ולא אוכלו את הקטניות האלה בגלל שבתור... אז מה זה אומר? עכשיו בגלל זה הפך להיות תקנה? אולי מנהג. אולי. וגם מנהג אני לא בטוח שזה מנהג.
נכון?
מה? אני אומר, אז עכשיו, כיוון שאנשים מרגישים שזה דבר בעייתי, אז מיד הפכו את זה למנהג ולגזרה ולרבותינו ולאף אחד לא חולק על זה ודברים כאלה. במקום שבו יותר מדי מדברים על הדברים האלה, אז אתה מבין שזה לא נכון. זה לא, תסתכלו ותראו, פוק חזי. זאת אומרת, אנשים עשו את זה בגלל שהם באמת חששו מהחמץ. אז במקום שיש חמץ צריך לעשות את זה לא כי יש תקנה, אלא כי אני מפחד שיש חמץ. אבל אם אין חמץ, אז זה כמו המטטה של הרבי מגור. זה אותו דבר. ולהפוך את זה לגדרי ביטול תקנות, ועם בטל הטעם, ובית דין גדול בחומת, ובכלל גם לא תיקן זה בית דין הגדול, ולא, כל העסק הזה הוא עזוי. עכשיו, הדבר הזה...
יש עוד
דבר
שני שגלויות,
כמו שאין שגלויות זו תקנה מפורשת בגמרא.
עדיין, אבל הטעם ידוע, וזה עזוי לגמרי.
בסדר, עכשיו צריך לדון, מה לעשות איתו? אני לגמרי בעיה זה מתן, אבל אתה יודע, זה צריך... אבל שם זה תקנה ברורה, שם זה כן נכנס לגדר של ביטול תקנות. פה אני מדבר על משהו אחר לגמרי. יש דברים שאותם אנחנו נוהגים כי אנחנו מגיבים למצב. מישהו בא להרביץ לי מצד ימין, אני שם את היד כדי לעצור אותו. אז מעכשיו כל בוקר אני צריך לשים את היד כדי לעצור מישהו, למרות שאין שם אף אחד. לא קבעו קביעה שצריך לשים את היד. אם היו קובעים קביעה, צריך לשים את היד כאן, אני מבין. יש קביעה, ועכשיו צריך לדון, אם בטל את... אבל יש מצבים שאותם אני נוהג בגלל שהתעוררה איזושהי מציאות. לא שקבעו איזושהי קביעה הלכתית בגלל המציאות. וזה מחזיר אותנו לאותה שאלה שדיברתי עליה קודם, שיש משהו בהלכה שהוא מעבר לסיבות של ההלכה. עצם זה שיש ציווי הופך את זה להלכה. כי בשביל לנהוג על פי הסיבות אני לא צריך ציווי. בשביל לנהוג על פי הסיבות, אז בסדר, אם יש פה חשש חמץ, אני צריך תקנה לא לאכול קטניות. יש פה חשש חמץ, אני לא אוכל את זה. כי יש פה חשש חמץ, בגלל איסור תורה של החמץ, לא בגלל תקנות. אז על מה צריך תקנות?
אבל האפולוגטים הם אומרים שיש קדושה במנהגים שעברו מדור לדור, כמו כנר על הגג,
tradition, זה משהו. פעת אמרת, כן, זה כנר על הגג. זה טוב בשביל הוליווד.
זה הדר
שלנו, אנחנו יכולים לדבר על זה. בסדר, מה אני אעשה? את בעצמך אמרת שזה אפולוגטיקה. אני רק יכול להסכים למה שאמרת. זה אפולוגטיקה, אני לא מקבל את הדבר.
אין בזה שום
דבר. אני לא יודע אם בזה שום דבר, זה בטח לא מצדיק אבל את הנזקים שנגרמים מזה. יכול להיות שיש בזה משהו, מסורת זה דבר טוב, צריך לשמר את העם, אבל לא צריך להפוך את זה לעיקר אמונה. בסדר, צריך לשמור, אבל צריך לשים לב, במקום שבו יש נזקים, במקום שבו זה הופך את המערכת לסימן הצחוק, אז צריך לסייג את הדברים האלה.
בעיה קצת יותר קשה, זה יום טוב שני של גליות, כשבאים לפסח.
הזכירו קודם.
שזה כבר בגמרא.
אני לגמרי מסכים, זה גם לא עתיד לחזור, גמרא עצמה דנה שמהירה יבוא.
מהירה
ייבנה המשפט, נסתר שוב פעם.
היום יש טוויטים.
בדיוק, היום כמה שיש אמצעי תקשורת, אין ספק שצריך לבטל את זה. אין ספק, זה שטות. אבל מה, רק זאת תקנה. להבדיל מקטניות. אז זה כבר נכנס לגדרי ביטול תקנות. אז פה זה בעיה. אין ספק שצריך לבטל את זה, אני לא יודע אם אפשר. כי זה נכנס כבר לסוגיית ביטול תקנות. כמו שאמרתי קודם, לגבי קטניות, אני בכלל לא חושב שזה נמצא בשדה של ביטול תקנות. מי הפך את זה לתקנה? או לגזרה. אנשים נזהרו מחמץ, כי יהיה חמץ בקטניות. מחר בבוקר יהיה חמץ במים. כן, יש כאלה ששמים הרי את הבד הזה, כן. בדיוק, יאללה, חמץ בפסח במשהו, בכנרת שם. אז שמים בד כזה, לא, זה נהג נפוץ, הרבה אנשים עושים את זה. אז אז שמים, ומעכשיו כל פסח נצטרך לשים בד, לא משנה מאיפה באים המים, אם יש שם חמץ, אין שם חמץ. הם שמו את זה כי הם חששו מחמץ, זה הכל. אם אין חמץ, אז אל תשים את הבד. אם הייתה תקנה של מוסד רבני מוסמך, לא יודע מי זה היום, אין כזה היום, אבל לא משנה, תיאורטית. אז הייתה תקנה כזאת, כי אתה אומר, צריך לשים בדים על הברז. טוב, אז צריך לדון. גם אם בטל הטעם, צריך לדון עכשיו, האם אפשר לבטל את התקנה, ואיך מבטלים את התקנה. אבל זה הכל שזו תקנה. אם זאת לא תקנה, אז מה, ככה עשו, כי פשוט רצו להישמר מחמץ, זה הכל. עכשיו, יש סוגיה חברי שם, סוגיה בגמרא, שממנה קצת נראה לא ככה, אבל אני כבר לא מספיק להיכנס לזה. הרמב״ם גם בהלכה ט', אם מישהו מציץ אחרי זה כדאי להציץ, הוא אומר דומה. טוב, עכשיו, עוד מכניזם, כשהטעם מוזכר בלשון התקנה. למשל, לא יקרא לאור הנר שם היתם. יש כמה פוסקים שכתבו שכשהטעם מוזכר בלשון התקנה, אז יש מצב, אז יש מקום לומר שכשהטעם לא שייך, התקנה בטלה. זה לא נכנס לבעיה של ביטול תקנות. למה? כי הרי ברוב התקנות לא כתבו את הטעם. למה? הם רצו לסמן לנו שפה עזבו, אל תעשו פרשנות תכליתית. אבל במקום שבו כתבו את הטעם, למה כתבו אותו? כי רצו להגיד לנו באמת שפה תלכו באתר טעם. ואיפה שהטעם שייך, אז הוא שייך, ואיפה שלא, לא. אז גם על זה יש ויכוחים בין הפוסקים גם בזה, אבל זה גם המכניזם שעולה בין הפוסקים. מה קורה כשהדין נגזר מראש לזמן קצוב? הזכרתי את זה קודם. זה ממש סוגיה בגמרא עצמה. כבר מדברת על ביטול תקלות, ואתה שובו לכם לא עליכם. כן, הגמרא מביאה שם, למה היה צריך היתר של משה רבנו, שהם יחזרו לשמש, כן, קיים יחסי אישות עם נשותיהם, אחרי מעמד הר סיני, שהם נשמרו, אחרי זה שובו לכם לא עליכם. הגמרא לומדת מכאן שצריך לבטל, זאת אומרת, צריך בית דין אחר לבטל את התקנה של הבית דין הראשון. וזה הביטול, שובו לכם לא עליכם. אז שואלת שם הגמרא, וכבר בראשונים מדברים על זה, הרי זה היה תקנה לשלושה ימים. שלושה ימים, אל תקרבו שם. זהו, אז אחרי שגברו השלושה ימים גמרנו. או לומדת מכאן הגמרא, שאפילו במקום שהתקנה קצובה בזמן, ועבר הזמן, היא לא מתבטלת עד שלא יבוא בית דין ויבטל אותה.
אבל אז לא צריך גדול בעניין.
זה אני לא יודע, לא כתוב. אבל צריך בית דין שיבטל אותה, אבל הראשונים כבר מתחילים לדון שם אם כן או לא, ובאיזה נסיבות, אני כבר לא יכול להיכנס פה לפרטים, גם זה לא דבר, בשורה התחתונה.
אם צריך עוד פעם בית דין, במה אתה...
אז אולי, למשל, אחת ההשלכות זה שאולי לא יצטרכו בית דין גדול בחוכמה ומניין. החכמי אותו דור יחליטו. טוב, שיטת הטעמים הנסתרים כבר העלית אותם, שאולי יש איזשהם טעמים נסתרים שלא חשבנו עליהם וכו'. יכול להיות, אבל גם יכול להיות שלא. אוקיי, יש לי פה, זה הר"ן. יש תוספותים בכמה מקומות, דיברנו על הנחשים ועל כל העניינים האלה. הבאתי כבר את התוספותים גם לגבי ריבית ומכירת בהמה לגוי, אז הבאתי את זה באיזשהו הקשר אחר. שם תוספות אומר בהקשר של המאירי. כשהמאירי שינה את היחס לגויים, אז הבאתי שם ששני תוספותים ממני הבאתי, דבר המציע זה בעבודה זרת הדבר, דבר המציע זה באיזו נשך. שתוספות אומר, והעידנה אנחנו מוכרים בהמות לגוי, או אנחנו מלווים בריבית לגוי או משהו כזה. ולא טורח להסביר, הוא מסביר את הגנת הצורך, לא את... אתה מסביר למה יש צורך, כי אי אפשר לחיות אחרת, זה בעייתי, ואנחנו חיים בין הגויים, ואי אפשר לא לסחור איתם וכו'. אבל איך זה מסתדר עם ביטול תקנה, ואפילו ושם אפילו לא בטל טעמה, אלא רק נוצר צורך. בסדר? שם אפילו לא בטל טעמה, באופן עקרוני, נגיד, הגויים הם עובדי עבודה זרה, אז זה סביב התוספות, או כך תוספות לפחות, תפסו אותם. אז לא בטל הטעם של האיסור למכור להם בהמות. אז מה אם יש צורך? יש צורך, אז מבטלים. זה מה שדיברתי קודם, שכל דיני ביטול תקנות זה במקום שאין צורך. אז במקום שיש צורך עכשיו, שזה מביא נזק, אם אתה תמשיך את התקנה, אז בית דין יתקן תקנה עכשיו, בגלל הבעיה, להקפיא את התקנה הראשונה. וזה מה שתוספותים לדעתי עושים, בלי להניד עפעף בכלל. עשרות תוספותים בכל רחבי הש"ס מבטלים הלכות כאלה על כל צעד ושעה.
אבל אתם שווים בית דין, התוספותים, אני
לא מבין. לא, מי בית דין?
מה המעמד של
ההגמרה של מחירת גמרה? דין הזה
גמרה. לא, המעמד של הביטול.
של הביטול? לא היה מעמד של ביטול. הם פשוט לא עשו את זה וזהו.
כי אתה אמרת, מתקיים בית דין שמקפיא לשעה.
לא,
אפילו לא עושה את זה.
נכון, זו תקנה מכלל. זו תקנה מכלל, זה התחיל יותר מזה, זה התחיל מלמטה. העם התחיל למכור בהמות לגוי. זה תוספות, הוא מתאר את זה תוספות. אז אתה אומר, בסדר, מה עושים? הרי כולם עושים את זה. הוא אומר, יש לומר שאין מה לעשות, אנחנו לא יכולים לחיות אחרת. בעצם העם תיקן את התקנה הזאת ברגליים. יש הרבה דברים שמתחילים מלמטה. אגב, גם בחכמים יש חזוניש מאוד מעניין שפעם ראיתי, זה מתאים לו כזה. אז אני תמיד תהיתי במחלוקות ראשונים ואחרונים על סוגיה כלשהי, שמישהו, דנים אם יש משהו מסוים הוא אסור או מותר. אז מישהו אומר, זה לא איסור דורייתא, זה כנראה איסור דרבנן. כי זה לא עומד בקריטריונים של איסור דורייתא. מה זאת אומרת, זה כנראה איסור דרבנן. בשביל שמשהו יהיה איסור דרבנן, צריך שיהיה בית דין, שיתקן אותו ויאסור אותו. אז אתה מסברתך אומר, זה כנראה איסור דרבנן, אתה, הדרבנן זה אתה? מי זה הדרבנן הזה שאסרו את האיסור? אבל בשביל שאיסור דרבנן יחול, צריך בית דין שיושב ואוסר אותו. אבל לא, על כל צעד ושעל, מי שלומד יודע, על כל צעד ושעל, אתה אומר, מי שאומר, זה לא נכנס, זה כנראה איסור דרבנן. עכשיו, מילא כשאתה מוצא איסור בגמרא, זה רק של הפרשנית, אם זה איסור תורה, אז אתה אומר, טוב, אז הגמרא, כשהיא אסרה את זה, זה היה הדרבנן שאסרו את זה. אבל יש מצבים שלא. הדבר הזה לא יכול להיות שהוא מותר, זה אנחנו נאסור אותו מדרבנן. זה אסור מדרבנן. לא, לא, זה לא בגלל שראית בגמרא שזה נאסר, אלא לא יכול להיות שדבר כזה מותר, זה אסור מדרבנן. אז אסור מדרבנן. אז החזון איש אומר שהאיסור מדרבנן מהסוגים האלה זה איסור בכלל. ברור שבעצם חכמים היו רוצים לאסור את זה, לכן זה אסור גם ככה. זאת אומרת, אם הם היו יושבים פה והיה לנו בדין מוסמך וכולי היו עושים את זה, אז זה אסור. והרבה פעמים ההלכה עובדת ככה. לכן זו תשובה למה שאתה הערת קודם. אוקיי, יש מצבים, למשל, יש הר"ן בביצה, נדמה לי. כן, הר"ן בביצה. לא, בעבודה זרה. יש שם הרב יהודה שלח לקורבנה להביא דרנה ביום מידם. שלח קורבן לאיזה עובד עבודה זרה ביום מידן. הוא אמר, ידען הבית דלא פלח לעבודת כוכבים. אני יודע, הוא לא עובד לעבודת כוכבים, אפשר לשלוח לו את הבהמה. כן? אז אומר הר"ן שם, מצאתי שכתבו בתוספות, כן, השאלה איך הוא עשה את זה, מה דורש טעם הדקרא, או לא יודע, זה מגיסור הבנה, לא משנה. הוא מצאתי שכתבו בתוספות, זה לא שייך לאסור משום דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו, כיוון דחששה דאזל, הוא מודה חששא דאזל הוא מודה לא שייכה. כן, שהוא ילך ויודה בעבודת כוכבים לא שייכה. כי אם בעני דפלחי לעבודת כוכבים. על כן נראה שדעתם לומר, דכי אמרינן צריך מניין אחר להתירו, הנעמילי להתיר אותם שיהיה בהם טעם האיסור מתחילה, אף על פי שבטל עכשיו. אבל אותם שלא היה בהם טעם איסור מעולם, שרו בלא מניין אחר. זה יסוד מאוד מעניין. רוצה לטעון שמראש האיסור נעשה רק על מי שעובד עבודה זרה. אז אם יש מישהו שהוא עבד עבודה זרה, ועכשיו הפסיק לעבוד עבודה זרה. עכשיו, אז התקנה חלה עליו מלכתחילה. ועכשיו אתה רוצה לשנות, אז צריך בית דין שיתיר את זה. דבר שבמניין. אבל אם זה מישהו שמלכתחילה אתה אומר התקנה בכלל לא דיברה עליו, כי הוא לא עובד עבודה זרה. או אומה שלא עובד עבודה זרה, כמו המאירי, זה ממש מחזיר אותנו למאירי. יש עם שלא עובד עבודה זרה. אז עליו כבר מראש לא נאמרו הדינים ההם, אז זה לא שינוי. זאת אומרת, זה פרסונלי.
זה קינוע.
מה?
קינוע, שאומרים שלא גזו.
כי הוא לא היה שם. כן, כי הוא לא היה שם בזמן הקינוע. אז כל התרגילים האלה עושים כי כולם מבינים שזה חסר טעם.
אז
אמרו
זה רק בגברה. כל הדוגמאות שזה אמרת.
לא, זה רק בגברה.
מתי שייך שאותו גוף שעליו פסקו משתנה? החיטה באור...
אחריו הבית, מה זאת אומרת? אחריו הבית, אז ירושלים משתנתה. אין מה לאתר אותה בפירות.
אני חושב עוד פעם במים האחרונים.
מה?
במים האחרונים, שם זה באמת אסור, ותוספות אומר. אין
מרץ
דומית,
נכון? וגם במים מגולים, יש תוספותים, אני כבר לא יכול להביא אותם כי לא הספקתי, אבל מים מגולים, ויש עשרות תוספותים, אני אספתי, אפשר, אני יכול להביא לכם אם אתם רוצים, יש מלא מקומות כאלה, ותוספותים עושים את זה על כל צעד ושעל. במקומות מאוד נדירים, הם נותנים איזשהו דין וחשבון, רגע, אז מה אם דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו? מאוד נדיר. ברור, כל זה פשוט אומרים וזה, לא שייך וזהו. עכשיו, איפה הגבול? אז גם אני אגיד בירושלים, מראש לא תקנו על עיר כזאת שאין בה בית מקדש לאתר אותה בשוקי פירות. לאתר את שוקיה בפירות. על כל דבר אני יכול הרי להגיד שמראש לא קבעו אם אין נחשים, אז במקום שבו אין נחשים, אז לא אסרו מים מגולים. אז זה בעצם לדרוש את המדק רק להכניס את זה בדלת האחורית. מתי אתה אומר את זה, מתי אתה אומר את זה? לא יודע, מקום שצריך, אז אומרים, מקום שלא צריך לא אומרים. לא, באמת, אני לא, אני חושב שאנשים ניסו למצוא איזה קריטריונים קצת, לא, אין הרבה עבודה על זה, אני חושב, אבל אני לא השתכנעתי שיש פה איזשהו קריטריון חד. והנקודה היא באמת שהמנגנונים שדיברתי עליהם קודם בסופו של דבר הם אלה שנמצאים ביסוד הדברים. המנגנון של הצורך, שמתעורר איזשהו צורך, ואז אנחנו יכולים לעשות תקנה על גבי התקנה ולא לעקור את התקנה הראשונה, אלא לעשות עוד תקנה שמקפיאה את התקנה הראשונה, והטעם שכתוב בבריצות בתוך התקנה שאפשר לבטל, וכל מיני מנגנונים כאלה, יש עוד כמה, אם תרצו אני אשלח לכם, רצית את המאמר, אולי אני אשלח את זה בתפוצה לכולם.
מה עם מימד דאורייתא?
מה?
מה עם מימד דאורייתא?
מה זאת אומרת מימד דאורייתא?
שינוי, כתב בהקדמה, דיברת כאילו גם דאורייתא.
אותם דברים אני חושב אפשר ליישם גם לדאורייתא. אני אומר, דיברתי על זה פעם, כן? אני חושב שאותם דברים באופן עקרוני אפשר ליישם גם לדאורייתא. אותו דבר, זה אותו עיקרון בדיוק. אם על זה התורה לא עשה, אז מה הבעיה? אני לא משנה את מה שהתורה אמרה. אותו הליך פרשני בדיוק. עכשיו, אני אגיד עוד משפט אחרון, כי אני כבר צריך לסיים. פוליטי צריך, אני חושב. משפט אחרון רק, יש דברים, אני חושב שעל זה דיברנו לכם, אפשר לעשות את זה קצר, יש דברים שבהם מה שקרה זה לא שינוי של המציאות, אלא שהייתה טעות מעיקר. חז"ל לא תפסו נכון את המציאות. לא שהיה שינוי. אז הרבה חכמים לא מוכנים להגיד דבר כזה, אז בעיניי זה קוד, למרות שנריה גוטל התרגז עליי. היא התרגז, לא רק היא התרגז. שמעתי לך שנריה. נריה גוטל, כן. הוא כתב את זה פעם בתור אבא אמינה ודחה את זה, ולי זה נשאר בראש, אז אני ציטטתי, הוא כתב את השתנות התוואים, ספר נריה גוטל. כן, אז הוא כתב מזה מאמר לפני הספר שיצא. במאמר שם הוא אומר, השתנות התוואים זה לשון מכובסת להגיד, חז"ל לא הבינו נכון את המציאות. לא היה להם את הידע המדעי או משהו כזה, לכן הם תקנו משהו שבעצם לא היה נכון. אתה יודע? אז הוא אחרי זה מחר, הוא אומר לו, כתבתי דבר כזה וכו', באמת כנראה שמשהו כתב שם זה שהיא אבאמין משהו דחה אותה, או משהו כזה, אבל ברור שזה נכון. זאת אומרת, חז"ל לא ידעו דברים, אז חסרים דברים שחז"ל לא ידעו, אני יכול להצביע לכם על הצהרות כאלה.
רמב"ם מדבר על זה.
כן, ברור, רמב"ם, בן שלו, דיברנו על זה. אז עכשיו, מה קורה במקום שבו אני מגיע למסקנה שלא שהשתנתה המציאות, אלא שמעיקר כשתקנו את התקנה תפסו לא נכון את המציאות.
הכלים.
הכלים, למשל, כן, בדיוק. זה דין תורה, זה לא תקנה, אבל לא משנה, כן, אותו עיקרון. מקום כזה אני גם חושב שלא צריך מניין להתירו. חכמי הדור הזה יכולים להגיד שעדיין את הדחי לא תקנו, אם הם היו חיים היום והיו מכירים את המציאות. כמו בכל חוזה, כמו בכל הליך משפטי, אתם שאם הוא היה מבוסס על מידע שגוי, אז התוצאה לא תקפה. זה נכון בכל מקום. כשאתה עושה קידושין, והאישה התרצתה לקידושין, עדיין עדה משהו, ואם היה מתגלה לה עוד משהו שהיא לא ידעה, היא לא הייתה מתרצה, אז אין קידושין. מה ההבדל? זה כמו כל אקט משפטי אחר. התקנת תקנות זה אקט משפטי ככל אקט משפטי אחר. וגם התקנת התקנות, ברגע שהגענו למסקנה ברורה, שזה היה מבוסס על איזושהי טעות, חכמי הדור שלנו, נגיד, הגיעו למסקנה שזה מבוסס על טעות, אז זה לא תקף, לא צריך בעניין אחר להתירו. זה לא בטל הטעם. בטל הטעם פירושה שזה כבר נתפס, ולכן זה גם פשט בכלל ישראל וכולי, זה נתפס. ואחרי שזה נתפס, אז יש כללים איך מבטלים תקנות. אבל כאן התברר שלמפרע לא הייתה תקנה. זה תקנה שבטעות. אוקיי? טוב, אז את השאר אני אשלח לכם כבר תוצאה. אתה יכול לשאול את השאלה? כן.